בוקר טוב, בוקר טוב, איתן, יכול לקרוא לי שמואל.
תודה רבה. כמובן, אני גם מכיר בדרך הנהדרת הבלתי אמצעית שלך, ואתה יודע, זה כל כך ישראלי. ואתה אצלנו, הכבוד לא משחק תפקיד, התפקיד משחק תפקיד, אבל לא הכבוד. ושמואל, רציתי באמת להתחיל לנהל איתך שיחה קצת על, קודם על זיכרון. אנחנו אתמול 44 שנה למלחמת יום הכיפורים, ואתה עושה את המילואים הראשונים שלך, אתה בן גילי, ורציתי באמת לשמוע על הבוקר הזה, קמת, רצת, הצטרפת לחברים ויצאת ללחימה.
כן, האמת היא, אני חושב שזה הפתיע את כל בני דורי שנקראו בבעילות למילואים האלה ביום כיפור. התחושה הייתה בהתחלה, כאילו אנחנו בהמשכה של מלחמת ששת הימים, באים, הולכים, מנצחים, הכל יהיה כאילו קל יחסית, אם כי גם מלחמת ששת הימים לא הייתה קלה. המציאות טפחה על פנינו ולימדה אותנו להיות קצת יותר צנועים. אני מקווה שמאז למדנו להיות צנועים ולא לזלזל ביריבים או באויבים, בכלל לא לזלזל במי שעומד מולנו, ונקלענו באמת למלחמה מאוד קשה. אני גויסתי צנחנים, מילואים, ראשונים באמת, ונקלענו באמת למלחמה קשה מאוד, באמת מלחמה קשה. אולי מאז מלחמת יום העצמאות הקשה בתולדות עם ישראל. והשינוי היה באמת דרמטי, והזיכרונות הם זיכרונות לא פשוטים מהמלחמה הזאת. למרות שבסופו של דבר ניצחנו, זה האלטרנטיבה. וכמובן הייתה איומה ונוראה, אבל זו הייתה מלחמה קשה, ומול אויב נחוש שנלחם. נלחם כל הזמן, עד הפסקת האש. וזהו, זה הזיכרון, זיכרון לא פשוט, וזיכרון אני חושב שנצרב בתודעה של כל הדור ההוא, וקיים היום בתודעה של מדינת ישראל כל הזמן.
שמואל, אתה יודע, אני חושב על הדברים שאתה מתאר כאן ועל הניסיון האישי שלך, פתאום היציאה הזו בלי התראה ולהתארגן ולצאת לקרב, אבל אחד הדברים שתמיד האלמנט הזה שקיים אצלנו תמיד בזמן מצוקה, השותפות הזו. העניין הזה של אנחנו, אתם יודע, אומרים, מוכלים אחד את השני ביום יום, אבל כשמגיע הרגע, כולם הופכים להיות מקשה אחת, חבילה אחת. אתה יכול לדבר על העניין הזה, על השופות, על המפגש הראשון עם חברים שלך מהסדיר, פתאום במילואים, ואתם יוצאים יחד בהפתעה כזאת, מתארגנים ויוצאים להילחם על בעצם שלומה של מדינה בצומת הזאת.
כן, אנחנו תראה, בהתחלה באמת התחושה היא עדיין, אומר, כיום השביעי שלנו מלחמת ששת הימים, כל מי שהיה בצבא, ודאי ביחידות קרביות, מכיר את התחושה של חברות שהיא למעשה הבסיס הנכון, אגב בכל צבא, ללכידות של יחידה. בסופו של דבר שאתה בא ואותם אנשים שאתה משרת איתם, חלק שאתה לא מכיר, זה לא משנה, זה תוך זמן קצר, הופכים להיות חברים, מכיוון שזה המהות של יחידה קרבית, לא שאין בעיות גם בזה, אבל בסך הכל זאת המציאות, ומדינת ישראל, בגלל המיוחדות שלה, היום לפי דעתי, ברור, לא לפי דעתי, היא עניינית, היא הדמוקרטיה היחידה בעולם שעדיין מתגוננת פחות או יותר ונלחמת על קיומה בצורה כזאת או אחרת, או לפחות יש עליה איומים על עצם הקיום שלה והלגיטימיות שלה. ולכן במצבים כאלה אתה מוצא שאת הלכידות הזאת שמאוד חשובה ולא פעם חסרה לנו בימים כתיקונם, לא שאני מצפה שבמדינה דמוקרטית כולם יהיו אחים וחברים ומאוחדים ויסכים בכל דבר, אבל א', זה חסר בכלל ביום יום, ב', זה עדיין קיים בחלקים גדולים של הציבור הישראלי בזמן איום ותחת איום, ואנחנו ראינו את זה גם מאז, כולל במאבקים אחרים שהיו לנו מאז מלחמת יום כיפור. וזה דבר חשוב לכל עם, דבר חשוב שימשיך ויתקיים ולא יחורסם בעתיד, כי באמת האיומים על על ישראל עם כל העוצמה וכל תחושת הביטחון היחסית לפחות, קיימים והם גדולים.
אתה יודע, שמואל, אחד הדברים שבשנת ה-50 למדינה, ב-98, נעשה היה משאל עם על מי היה ראש הממשלה הטוב ביותר של מדינת ישראל מאז תקומתה, והיו דעות חלוקות והכל, ואנחנו מדברים על 98, על 50 שנה, אוסף של שנות הצלחה עם מלחמות בדרך. עניין אותי לשמוע את דעתך על אלמנט המנהיגות של מדינת ישראל, כשלמרבה הפלא, בשנת 98 נבחר לוי אשכול להיות ראש הממשלה המצליח ביותר, כנראה שבגלל האופוריה של מלחמת ששת הימים והחתימה עם גרמניה, אבל גולדה, איפה אתה מוצא את גולדה, שרת חוץ כל כך מצליחה, שגרירה בברית המועצות לשעבר, ובתקופת מצוקה כזאת של מלחמה קרה משהו?
כן, תראה, אני חושב שמה שקרה לנו במלחמת יום כיפור, למעשה, זאת אומרת, ההפתעה, או מה שקרוי המחדל, הייתה תוצר של תחושת ביטחון עצמי מוגזמת שחלחלה לכל השכבות ובמיוחד במנהיגות, כמעט בכל המנהיגות, אבל גם בקרב מקבלי דעת קהל מרכזיים, מתכננים, אנשי צבא, בכירים, תחושה של, לא הייתי אומר, אני ואפסי עוד, אבל תחושת ביטחון מופרזת ויחס שגבל, נגיד בזלזול, אבל בתחושה שהצד השני לא חזק מספיק, לא מתוחכם מספיק, כדי לפגוע בנו ולהפתיע אותנו. וזה באמת לא קשור, אני לא חושב שזה קשור אפילו לאדם אחד. אין לי ספק שממשלת ישראל כולה הופתעה. זה ברור היום גם מכל ההיסטוריית, מי שקורא גם לעומק, מי שחי את זה ודאי, מי שקורא לעומק, החל מראש הממשלה ומטה, וודאי צמרת הצבא, שהממשלה שמחה עליה, אולי אפילו יתר על המידה, בסופו של דבר ההחלטה היא החלטה פוליטית, מדינית, ולא צבאית גרידה. ולכן כל אותה צמרת צבאית ומדינית, אפילו אינטלקטואלית, והציבור כולו הופתע. עכשיו, גולדה עצמה, כראש הממשלה, כמובן שאתה אחריות כראש הממשלה. אם כי במהלך המלחמה הייתה חלק מההפתעה, למעשה כל הצמרת הזאת גם היא שילמה בצורה כזאת המחיר הפוליטי והאישי אפילו, אם אחרי ועדת הגרנה.
שלא לדבר על הרמטכ"ל דוד אלעזר.
כן, כולם שילמו את המחיר בהתחלה אחרי ועדת הגרנה, ואחר כך את המחיר הפוליטי שכל אותה צמרת למעשה, או שהתפטרה, או שאחר כך הפסידה את השלטון כעבור מספר שנים. לפעמים אירועים כאלה, עד שהם מחלחלים לעומק.
נקודה מאוד חשובה הזכרת פה על המעבר הזה וההשפעה הזו.
נכון, נכון, יכול להיות שלתהליכים דמוקרטיים רגילים, אבל אין ספק, יום כיפור הייתה קטליזטור גדול גם לחילופי השלטון ב-77. עכשיו, למעשה במהלך המלחמה, אנשים גם כמו גולדה וגם כמו דדו, בכל זאת הפגינו עוצמה. תראה, זה לא פשוט, תחת לחץ, וגם עמים אחרים עמדו בנסיבות דומות, אבל בסופו של דבר המחיר שולם, ואלה דברים שקורים ועלולים לקרות לעמים, וקרו אגב לעמים רבים, אני מכיר את ההיסטוריה.
ומשמשים לעתיד.
משמשים לעתיד. עכשיו, אין ביטחון ב-100% שלא תופתע, אין ביטחון ב-100% שלא תופתע מדינית, שלא תופתע צבאית, וצריכים, ואני חושב שהמסקנה המרכזית מכל זה היא שאתה חייב א', להיות נכון ומוכן, אתה חייב שלא לזלזל אף פעם ביריב שלך, אתה חייב לנסות ולבדוק כל העת מה קורה ואיך קורה, ואני חושב שלמדו, okay. חלק גדול מהלקחים נלמדו, אבל צריך תמיד לדעת את הלקח הגדול, איפה אתה חי, כיצד אתה צריך להיות ערוך, והדבר החשוב ביותר, אכן לבדוק ולהיות בעיניים פקוחות, ובלי לזלזל בעריף שלך.
כפי שאני ציינתי כבר למאזינים, הצטרפת למשרד החוץ ב-1981. עשית תפקידים דיפלומטיים ברחבי העולם, בארצות הברית, ביוסטון, בניו יורק, באטלנטה, תפקידים בכירים, ייצגת את ישראל בדרום אפריקה, ישבת בירושלים וניהלת מחלקה חשובה ביותר, שאם אינני טועה, תקן אותי אם אני טועה, מחלקת התפוצות.
אפילו חטיבה.
חטיבה, בדיוק, חטיבה במשרד החוץ. לפני מינויך להיות השגריר של מדינת ישראל באוסטרליה. ואתה בשלהי כהונתך בקנברה. ורציתי באמת לנצל את ההזדמנות הזו ולשמוע דברים נעימים על הצלחה בתפקיד, על יחסי ישראל-אוסטרליה, ולשמוע ממך באמת איך היית מסכם את השנים המעניינות האלה עם מדינה כל כך ידידותית, שכל כך צריך לעבוד קשה כדי לשמור על הידידות הזו.
זה באמת 4 שנים פילתי מצוינות מבחינתי, גם אישית, אני חושב שגם מקצועית. אני מאחל את התפקיד הזה לכל דיפלומט בכיר במשרד החוץ ובכלל, כיוון שהפוטנציאל כאן באמת גדול, כמובן צריכים להשקיע בו כל העת כדי לשמר אותו. פוטנציאל גדול, כיוון שאלף אוסטרליה היא אחת מהידידות הגדולות של ישראל בתקופה הזאת שבה אני משרת, ואני שנה אני מרגיש שגם אחריי, משחקה תפקיד חשוב בתמיכה בישראל, באמת חשוב, ואקטיבי בתמיכה בישראל בזירה הבינלאומית, בנוסף זה גם היחסים הבילטרליים, היחסים הכלכליים, היחסים הביטחוניים, קיבלו דחיפה של ממש, ולכך צריך להוסיף גם שירות במקום שבו הציבור האוסטרלי בכלל והציבור היהודי האוסטרלי, ציבור שבסך הכל ציבור תומך, וכשהציבור היהודי הוא אחד מהציבורים היהודים הטובים בעולם מבחינת התמיכה בישראל, הקשר לישראל, העמקת שיתוף הפעולה בין ישראל, אוסטרליה והקהילה עצמה, באמת שירות מצוין. בכל זה גם משתלבת הקהילה הישראלית, הולכת וגדלה כאן, שגם היא קהילה מצוינת. באמת, זה אחד השירותים הטובים, אם לא הטוב ביותר שלי, בחול מבחינת היכולת כאן לבצע דברים, מבחינת עצמת התמיכה, מבחינת הידידות, מבחינת הנעימות שבחיים במדינה באמת יוצאת מן הכלל, שבאמת טוב לחיות בה, טוב לשרת בה, אין בכלל ספק, ואני אעזוב בעוד כחודשיים, אולי אפילו קצת פחות מחודשיים, בתחושה שחבל שזה נגמר, כן. אבל זה טיב חיינו, כי אנחנו במידה רבה כמו צוענים, באים לשירות של מספר שנים, ואחר כך עוזבים, יהיו לי הרבה חוויות, ואני מקווה עוד לחזור לכאן, לבקר את חבריי מדי פעם.
עשית לך פה חברים רבים, ואולי ככה, נכון. אתה יודע, לקראת סיום השעה הזו בעברית,
כן.
הייתי מאוד שמח לשמוע ממך קצת על הניסיון שלך עם הקהילה הדוברת העברית באוסטרליה, חיבקת אותה כל כך, השתתפת באירועים של מועדוני עסקים, באת לאירועים חשובים. מה אתה היית מספר לבא אחריך, לשגריר הנכנס, על הקשר עם הקהילה הישראלית, שאיננה יותר קהילה יורדת, או קהילה תומכת, או קהילה שנוסעת בעולם וממלאת בתפקידים, איך היית מתאר את הקשר הזה? ובעיקר את הקשר והתפקיד שלה בחיבור בין הקהילה היהודית למדינת ישראל?
אני חושב שבאמת נגעת בנקודה מאוד חשובה, כי קהילה דוברת העברית מסע קהילה של ישראלים שחיים באוסטרליה, א' היא קהילה שהולכת וגדלה, ב' היא קהילה מאוד מאוד חשובה, וחשוב לכל נציג ישראלי להיות בקשר תמידי איתה, כמעבר לקשר הכולל עם הקהילה היהודית. יש לנו כמובן סממנים אחרים, ובסופו של דבר מדובר בישראלים, דוברי עברית שבאו מישראל, חיים כאן ורוצים להמשיך בקשר עם מדינת ישראל, ויש חשיבות רבה מאוד לטפח את הקשר הזה, כדי לשמר את הקשר של הקהילה הזאת עם ישראל, ולהסתייע בקהילה הזאת באמת כגשר בין אוסטרליה לישראל, בין אוסטרליה לקהילה היהודית. יש לזה חשיבות רבה, וכגורם בעל משמעות שהולך ומתעצם, אין כלכלית, אין מבחינת השפעה לדעת הקהל, מבחינת גורם שברור שיכול לשחק תפקיד חשוב מאוד בשימור הקשר בין אוסטרליה לישראל. ואני הרגשתי טוב מאוד אצל הקהילה הזאת, ומולך אישית כאחד הדברים הטובים, החשובים והיעילים ביותר שלה כאן באוסטרליה. ואני גם רוצה לנצל את המעמד הזה פשוט גם להודות לך על כל הפעילות רבת השנים שלך למען ישראל ולמען טיפוח הקהילה הישראלית, הקהילה דוברת העברית באוסטרליה.
השגריר שמואל בן שמואל, שמואל יקירי, תודה רבה לך על זה שהצטרפת אלינו לתוכנית הזו, שמאזינים לה הרבה מאוד בבוקרו של יום ראשון. מועדים לשמחה, בהצלחה בהמשך, וכמובן שנחבק אותך תמיד בשופחה לאוסטרליה, הבית השלישי, השני, הרביעי, אתה תחליט לדעתי השני.
יש לי הרבה בתים. יש לי הרבה בתים, אני שומר על קשרים כמה שניתן בכל הבתים האלה, אני מקווה שאני אשמור גם על הקשר כאן עם כל חבריי באוסטרליה, ותודה לך איתן, ולהשתמע, חג שמח.
חג שמח, כל טוב, תודה רבה.
תודה רבה, ביי ביי.
ביי. ביי.